אז בוקר טוב, אנחנו אתמול סיימנו בעצם, נשארו לנו השורות האחרונות, ובעזרת השם יתברך נסיים, כמו שאמרנו בראשון ככה מוקדם בבוקר. אז אתמול סיימנו תתניה, ברוך הוא ברוך שמו, ואני רוצה להיכנס בחודש אלול עד אחרי החגים. אמרנו לשני לימודים, האחד למאמרי אדמו"ר הזקן ולמאמרים מתוך ליקוטי תורה. ראינו כמה פעמים את ספר ליקוטי תורה, זה ספר ליקוטי תורה. מתוך ליקוטי תורה זה ספרו של האדמו"ר הזקן על התורה. יש ליקוטי תורה ותורה אור. אז ליקוטי תורה ותורה אור הם הספרים של האדמו"ר הזקן על התורה. מתוך לימוד התניא זה מקבל מקום אחר לגמרי לגמרי לגמרי, אנחנו נראה את זה בהמשך. ובתוך ליקוטי תורה ישנם כמה מאמרים, כיוון שזה נכתב לפי הפרשיות, ישנם כמה מאמרים רבים שעוסקים בנושא המועדים והימים המיוחדים ששייכים למועדים. חלקם רוכזו, וזו פתיחה נהדרת לשער החסידות, חלקם רוכזו בשני הספרים האלה, בשלושת הספרים האלה שנקראים חסידות מבוארת. ומפסח עסקנו בכמה מאמרים לגבי ספירת העומר, ראינו בכמה מאמרים כאלה. ספירת העומר, פסח, שבועות, בין המצרים, עסקנו כמעט בכל החלק הראשון שעוסק בדברים מפסח. אני רוצה עכשיו להיכנס למאמרים שעוסקים באלול ראש השנה ביום הכיפורים. הדף שלפניכם הוא המקור כמו שהוא בליקוטי תורה, והחסידות המבוארת פשוט פתחה את זה באופן באמת נפלא, עם עיונים ומקורות והכל. ועוד רגע הגיעו חלק מהספרים שהיינו אז לבית המדרש, גם של חלק א' וגם של חלק ב' של זה. מעבר לזה, אם נזכה, אני רוצה להיכנס קצת, או מהיום או מיום ראשון, חוץ מהמאמרים, לקהלת. ללימוד קהלת בפנים. המאמר, ככה זה נקרא בלשון החסידות, בחב"ד, המאמרים. מאמר זה דברים שנאמרים על ידי האדמו"ר הזקן. הם בדרך כלל נאמרים בשבתות, כמו המאמרים של האדמו"רים אחר כך. המאמר הזה נאמר בשבת מברכים לקראת חודש אלול, תף קוף נון זין, תף קוף נון זין, מאה וכמה? 112 שנה, נכון? והוא מאמר מאוד יסודי, הוא גם מאמר מאוד יסודי בזה שמושג שמוכנס פה, לפי עניות דעתי בפעם הראשונה בצורה מסודרת, הופך להיות אחרי זה נכס צאן ברזל לפני בתקופה האחרונה של כל שיר ושירה, המלך בשדה.
212,
מה אמרתי? 112, סליחה. המלך בשדה זה המאמר הזה. המושג המלך בשדה, המלך בשדה, בשדה, המלך בשדה, כתפיסת חודש אלול, הרעיון של חודש אלול, מתחיל להתלבש פה. וכאן בכלל אנחנו עוברים איזה
מטמורפוזה,
ממש מטמורפוזה בהבנה החסידית. את אלול, לא רק במובן היראה של אלול, אלא במובן ההתקרבות והשמחה של אלול, בעבודת השמחה של היראה. אנחנו נדבר על הכל לאט לאט, ניכנס לזה לאט לאט. זה המאמר, הוא מאמר אחד, למי שיש בספרים הוא מחולק ככה לכמה חלקים שם, אבל אפשר להתחיל אותו מבפנים. אני לדודי, בוקר טוב, שלומי, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. מקור הדברים הוא כבר באחרוני הראשונים, מדברים על זה רבי דוד אבודרהם בסידורו, שאחד מהרמזים של חודש אלול הוא אני לדודי ודודי לי. מה שמוזכר שם הוא שני דברים, שאלה ראשי התיבות של אלול, אני לדודי ודודי לי. והדבר השני שמוזכר שם הוא שארבעה היודים, זה פסוק שמסתיים בארבעה יודים, אני לדודי ודודי לי, הם 40 הימים, יוד ועוד יוד ועוד יוד ועוד יוד, הם 10 כפול 4, שהם 40 הימים של ראש חודש אלול עד יום הכיפורים. אני לדודי ודודי לי, בדפים שיש בספר, למי שיש, אנחנו נתחיל בלי, אנחנו נתחיל בלי, זה יגיע עוד מעט. זה בעמוד ט. כפי שאמרתי, זה פסוק בשיר השירים, כזכור לכולנו, והפסוק הזה בשיר השירים נלמד כאחד מרמזיו של חודש אלול. והקושי הראשון שצריך להבין הוא שבעצם ה-40 ימים שיש שם, הם לא חודש אלול, הם גם חודש אלול וגם עשרת ימי תשובה. בשבות כבר קוראים לזה אלול, אבל זה לא אלול, זה אלול וגם עשרת ימי תשובה, וכנראה באני לדודי ודודי לי יש את אלול, למרות שלכאורה ראשי התיבות של אלול הם כבר לא אלול, בתוך אלול. זו נקודה אחת שתצטרך להתברר עוד רגע, וכמובן מה שאותנו מעניין זה העניין המהותי, אז מצאו פסוק, אז מה? מצאו פסוק שיש בו ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, אז מה? בעיקרון ישנם שני פסוקים שמתארים את הדוד והראיה, שני פסוקים, יש המון פסוקים בשביל השם, אבל ישנם שני פסוקים מבחינת ההליכה. פסוק אחד מתאר, מתואר בשיאו, באני לדודי ודודי לי, כלומר המהלך הוא ממני, והתגובה היא מהדוד, והפסוק השני הוא דודי לי ואני לו. הרועה בשושנים. זה המאמר שיש לפניכם, שהוא מהקשר אחר, בצילום, יש לפניכם שהוא מהקשר לגמרי אחר. דודי לי ואני לא הרועה בשושנים, או כמוהו דודי לי ועליי תשוקתו. וכדומה. בשיר השירים אנחנו רואים את שני השלבים האלה. אני לדודי ודודי לי, במושגים שלנו, בעצם מתאר את ההתארות הדלטטה של הראייה, שבעקבותיה מופיעה התארות הדלאלה של הדוד. אני לדודי, וזה מעורר את הדוד לפנות אליי, ודודי לי. דודי לי ואני לא מתאר מצב של הרדמות של הראייה, שהדוד רוצה להגיע אליי. עכשיו, גם אם הראייה אמנם אולי אפילו משתוקקת, אבל היא רדומה מכדי לעורר. דודי לי ועליי תשוקתו. כלומר, הוא בעצם מנסה לעשות את ההתעוררות כולה. חז"ל אגב רואים את הפסוק דודי לי ואני לא, כפסוק שמתאר את יציאת מצרים במדרש. מובן למה? כי עם ישראל נמצא במ"ט שערי טומאה, ודודי לי ואני לא. מצרים מתוארת בשיר השירים. והתיאור אגב ההיסטורי היחיד שמתואר מפורש בשיר השירים, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. את אמנם בתוך כל רכבי פרעה, אבל את הסוס שלי שם בתוך מצרים. לסוסתי ברכבי פרעה, היה שם גם רכב אחד של המנכ״ל, האמיתי. תוך כל המערכת, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי, דודי לי ואני לא. אז התיאור הזה מתאר התארות הדלעילה שבא במצב שאין התארות הדלטטה שמעוררת אותה, והפסוק אני לדודי ודודי לי מתאר את המצב ההפוך. חשוב להזכיר דבר שהזכרנו יותר מפעם אחת, בימי אלול עד יום הכיפורים, ואנחנו עוד מעט נדבר על ימי אלול עד יום הכיפורים, אבל גם עד אחרי סוכות, אנחנו רואים את זה כיחידה אחת את הכל, אנחנו נדבר על הכל. בימי אלול, מבחינה היסטורית, מאוד מאוד חשוב לזכור, עולה משה רבינו בפעם השלישית כדי לקבל את הלוחות השניים. בסדר? הפרט הזה הוא מאוד מאוד חשוב. הוא האירוע ההיסטורי של חודש אלול. עולה משה רבינו לקבל את הלוחות, אחרי שבו' בסיוון הוא עלה לקבל את הלוחות בפעם הראשונה, בי"ז בתמוז הוא יורד עם הלוחות השבורים בהמשך, שהוא משבר אותם לעיני כל ישראל תחת ההר. אז הוא עושה את העלייה השנייה, אבל הוא נזוף למקום, נזוף לעם וכו', הוא לא בקשר איתם בכלל עד ראש חודש אלול. זה נטיית האוהל, לא ניכנס. אנחנו קוראים לזה העלייה האמצעית, לא ניכנס בכלל לכל ה... זה עוד פעם 40 יום באמצע. ואז מתחילים 40 הימים שמראש חודש אלול, וביום הכיפורים יום סליחה וכפרה. והוא יורד עם הלוחות השניים. בירידה עם הלוחות השניים מתרחשת ביום ה-40 ביום הכיפורים, אז במוצאי יום הכיפורים מקהיל משה את כל הדת בני ישראל ומתחילים את התרומה לבניית המשכן, שמתרחש עד ראש חודש ניסן, יום הקמת המשכן. בסדר? אז אם כן, אני לדודי ודודי לי מתחיל האדמו"ר הזקן אחרי ההקדמה שהקדמנו, ראשי תיבות אלול. והעניין, כי באלול מתחיל בחינת אני לדודי, דהיינו בחינת התערותא דילטטא. עד ראש השנה ויום הכיפורים. כאן הוא נכנס לנושא הזה של 40 יום, למרות שאתה קורא לזה אלול, שהם בחינת המשכת אלוקותו יתברך למטה בבחינת התגלות. מי זה הם? ימי ראש השנה עד יום הכיפורים, זה הדודי לי. מבינים את הניתוח עכשיו של האדמו"ר הזקן, איך הוא מתחיל? חודש אלול זה אני לדודי, ועשרת ימי תשובה זה ודודי לי, ולכן זה יוד 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 40. כלומר, הכנסת ימי תשרי לתוך אני לדודי ודודי לי, זה מכוון. ועכשיו, בהתערותא דילטטא של אלול, מתחילה ההמשכה, נוצרת ההמשכה של התערותא דילטטא של עשרת ימי תשובה, ועכשיו צריך לתפוס. ועל פי התערותא דילטטא של אלול, יש לה המשכה של עשרת ימי תשובה מלמעלה למטה, בעזרת השם כוח לכל השנה. כלומר, הכוח שנקבע בוודודי לי, שמתחיל מתחילת שנה, בראש השנה, בכסף, זוכרים את יום ראש השנה, תניה דיבר עליו באגרות הקודש, החג היחיד שמתחיל כשהאדם מגיע לשיא ביטולו. זה החג היחיד שמתחיל בראש חודש. אין אף חג שמתחיל בראש חודש חוץ מראש השנה. כי ראש חודש הוא הרגע שבו הלבנה מגיעה לשיא ביטולה. לכן כתוב בפסוק מראשית השנה ועד אחרית שנה, ואיך כתוב מראשית?
בלי
א'. מראשית השנה, אומרים חז"ל, שנה שנה הייתה רשע בתחילתה, רש. מראשית השנה, כי ראשית השנה זה שיא החושך בעולם. ובשיא החושך הזה שנקרא כסה, בכסה ליום חגינו, רק אז, ביום שלמחרתו, מתרחשת ההתעוררות של הלמטה ושל הלמעלה של השופר. עכשיו, זה נקודת התפר, נקודת השיא, בין האני לדודי לוודודי לי. עכשיו מגיע הרגע שבו המלך עונה בוודודי לי, בסדר? בספירות אגב, אלול זה היסוד, ותשרי זה חודש שביעי, זה המלכות. חודש ניסן הוא הראשון, אז אלול הוא השישי, ותשרי הוא השביעי, בחודש השביעי באחד לחודש. טוב, אז בחודש השביעי באחד לחודש מופיע המלך בהיכלו. עכשיו התניא מנסה להתחיל לברר כמה נקודות. בין עד ראש השנה ויום הכיפורים שהם בחינת המשכת אלוקותו יתברך למטה בבחינת התגלות, כמו שכתוב שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. שמאלו תחת לראשי, מה זה שמאל? דין, גבורה, וזה ראש השנה ויום הכיפורים, וימינו, ימין זה מה?
חסד.
תחבקני, זה חג הסוכות. כך מופיע בזוהר. וימינו תחבקני, לכן בסוכות אתה נכנס לחיבוק לתוך הסוכה. בסוכות אתה מוקף בחיבוק. שמאלו תחת לראשי, זה היראה והאהבה. הזכרנו אתמול, באתי, הזכרת את שמאלו תחת לראשי, זה היראה והאהבה, שמאלו תחת לראשי, השמאל מחזיקה אותי, שאני לא אפול, אבל השמאל גם דוחה אותי. השמאל גם מזכירה לי מי איפה. מה היא תחת לראשי, נכון? יש בזה מימד מאוד 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 סומך במובן של משהו להיסמך עליו, אבל מאוד סומך במובן של סמכות. אל תתבלבל. וכששמאלו תחת לראשי, רק אז יכול להיות וימינותך בכן. אהבה לא יכולה לקדום ליראה. אהבה שקודמת ליראה תביא לדברים רעים מאוד. בסדר? ואז שמאלו תחת לראשי וימינותך בכן, זה בעצם כל חודש תשרי. זה עניין תשרי. וחודש אלול, חודש היסוד, הוא ההיכנות שלי למציאות הזאת. לזה הוא הולך להיכנס עוד מעט באופן נפלא. שמראש השנה עד יום הכיפורים הוא בחינת שמאלו, בחינת יראה, לפי שאז הוא זמן התגלות מלכותו יתברך. ולכן קוראים לו המלך. באותו יום הוא מתחיל המלך. מאותו רגע המלך. כי מלכותך מלכות כל עולמים. מלכותך מלכות כל עולמים, פירושו שגם בעולמות הכי נעלמים אתה מולך. מלכותך, אנחנו קוראים לזה בפנימיות, מלכות דאצילות, הולכת ומשתלשלת והיא המלכות של כל עולמים. אם נדע לראות כל עולם, וכל אחד מאיתנו הוא עולם, וכל חלק בעולם הזה הוא עולם קטן ועוד עולם קטן ועוד עולם קטן, אז מלכותך, שזה סוף הספירות שלך מלמעלה, מלכות כל העולמים הנעלמים הלאה. פירוש, שאפילו בעולמות הנעלמים, טיפול עליהם אימת המלך ופחדו. זה ראש השנה. ייראוך כל המעשים. וישתחוו לפניך כל הבירויים, ואימתך עליהם. תן פחדך, תן ככל, הכל, הכל, הכל. ומזה נמשך גם למטה, על כללות נשמות ישראל, לקבל עול מלכות שמיים ותהיה יראתו על פניהם כל השנה. ומכוח האימה הזאת של גילוי מלכותו של דודי לי של ראש השנה, נמשך גם למטה על כללות נשמות ישראל לקבל עול מלכות שמיים עליהם ותהיה יראתו על פניהם כל השנה. כי יראת השם ואהבתו, זו נקודה מאוד גדולה עכשיו, אינו עשויה ונטוע בלב האדם מכוח עצמו. כי אם מכוח ההערה הנמשך עליו מלמעלה בעת וזמן התגלותו. והיינו בראש השנה, בחינת יראה וכולי, וזהו בחינת ודודי לי. אנחנו נחזור עוד רגע למשפט החותם את הפסקה הזאת, שהוא המשפט הבא, אבל לפני כן תשימו לב מה יש פה, יש פה דבר אדיר. ראש השנה הוא יום הולדת של כולנו. בואו נחזור רק רגע ליסודות המושגיים הראשוניים, ההלכתיים, התורניים של ראש השנה. ראש השנה הוא יום הולדת שלנו. בראש השנה נולד אדם. היום הרת עולם, והיום יעמיד במשפט כל יצורי עולמי. יש כאן דבר מאוד חשוב, צריך לשים לב. כדי שאני אהיה מסוגל לעמוד במשפט, אני צריך להוכיח כשירות למשפט. בזמן האחרון, אחד הדברים המקובלים ביותר זה להוכיח שאני לא כשיר. ואז אני משוחרר מהמון דברים. אז אני צריך להוכיח כשירות לעמידה במשפט. כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להעמיד אותי במשפט כיצורי עולמים, בסדר? לא מספיק שאני היום נולדתי, אלא אני צריך לקבל היום את היכולת להיות אחראי ולהיות זה שזכאי לעמוד במשפט הזה. מה שבעצם מתרחש בראש השנה הוא הדודי לי במובן העמוק של המושג, צריך להבין אותו. שההערה של הקדוש ברוך הוא, שניתנת לאדם, ההערה שנכנסת באדם, היא הדבר היחיד שיכול להפוך אותו באופן טבעי לזה שאהבת השם ויראת השם נטועים בו. עכשיו אני יכול לתבוע אותו. את הכוח לראה ולאהוב באופן פנימי, את הכוח שזה ינטע בליבי בפנים כדבר טבעי לי, שעכשיו מכוסה באלף קליפות. אבל הכוח שזה יהיה טבעי בי, לא ניתן לי מעצמי. זה ניתן לי מהקודש ברוך הוא. זה ניתן לי היום. הכוח הזה ניתן לאדם בעולם ביום הולדתו. צריך לתפוס את זה. צריך להבין שכשאדם הראשון נולד, החידוש הראשון של אדם הראשון, מה זה?
נברא.
נכון. כשאדם הראשון נברא, צריך להבין, זה החידוש של אדם הראשון. כשאדם הראשון הוא האדם האחרון שנברא. אנחנו נולדנו. אנחנו אוהבים להגיד שהאדם הראשון הוא האדם האחרון שלא היה בן אדם. אנחנו בני אדם. הוא האחרון שלא היה בן אדם. עכשיו, האדם הוא נברא במובן שכל המציאות היא שונה, צריך לקלוט את זה. כיוון שאדם נולד, אז הוא צריך להתחיל לעבור תהליך וכו' וכו' וכו', אבל כשאדם הראשון נברא בו ביום נולד, אומרים חז"ל, בו ביום עמד לדין, בו ביום נכנס למשפט, בו ביום אכל מהגן, בו ביום... היום של אדם הראשון, יום ההולדת של אדם הראשון מבחינתנו, זה העוצמה של ראש השנה, זה בעצם תשקיף אדם. כלומר, זה הכל. אצלנו יום הולדת היא בגן, כי מבחינתנו ביום הולדת, הדמיון שלי הוא שהייתי קטנצ'יק. אז אני מבין למה היום הולדת נשארה לגן. אבל יום הולדת, באופן העמוק של המושג, זה היום שבו נטבעו בי כל הכוחות שעליהם אני זכאי לעמוד במשפט. אחרת אין שום שמחה ביום הולדת. מה זה יום הולדת? יום הולדת זה היום שבו נחקקו בי כל העוצמות שלי. נחקקו בי כל הכוחות שלי. זה יום הולדת. אבל יום הולדת זה היום שבו נחקקים בי כל הכוחות שלי. אלא מה? באדם של היום, בבן אדם, מפה ועד לראות את זה, זה לוקח באמת תהליך מאוד קשה. הולדת, בסדר. אבל בעומק של ראש השנה, זה מה שמתרחש בראש השנה. ובראש השנה בעצם כל העולם מגיע לשנה שהיא מתחדשת לגמרי, והעולם כולו מתחדש, כל המציאות מתחדשת. צריך לקלוט שבסיום השנה, כשמתחילה השנה הזאת, כשבסיום השנה, כשמגיע הכסי, ומגיעה הלבנה הזאת לשיא גמירתה, ועוד רגע היא מתחילה, אלה הרגעים הקשים ביותר של השנה. התניא מתאר באחת האגרות את הרגעים שבין תחילת ראש השנה לתקיעות השופר של מחר. ואלה הרגעים הקשים שבהם יש רק בקשה אחת, צאו שערים ראשיכם. ודוד מזמור. העולם כולו עכשיו בעצם עובר תהליך של התחדשות, ובתהליך ההתחדשות מתים הדברים הקודמים. ודברים שלא שייכים לעוצמה החדשה לא נכנסים. והכל נמצא שם, הכל נמצא שם, כי הלבנה בטלה לחלוטין עכשיו רק מהמקור שלה. זה הכסף. זה הכסף. ולכן אנחנו אז צריכים להתחיל לקבל את העוצמות לקראת התיקון. עכשיו, באותו יום של ראש השנה, מגיעה בחינת דודי לי של יראת השם ואהבתו מכוח ההערה נמשך עליו מלמעלה, בעת וזמן התגלותו. רק שצריך תחילה לעורר את האהבה ויראה על ידי התארותא דלתתא שהיא באלול. כלומר, כדי שאני אוכל בכלל לחוש את כל המציאות הזאת, כדי שהדבר הזה יוכל לפעול בי כאן, אז כל המציאות פועלת בהתארותא דלתתא תליא מילתא. ולכן אנחנו מזכירים תמיד שמושג הדוד, אני לדודי ודודי לי, שמושג הדוד, בעברית פירושו הדד, הדד, כמו דדים, שמשם בא החלב, ולכן מושג הראיה הוא הנקבה של הדוד. למרות שאין שום קשר עברי בעצם בין דוד לראיה. ראיה זה רע. אבל מושג הדוד הוא מקביל למושג הראיה, כי הראיה באה לעורר את הרעב, את הרצון. מה שמעורר את הדד להניק הוא לא אמא, אלא התינוק. כלומר, התינוק נקרא תינוק כי הוא בעצם מייצר את כל פעילות ההנקה. וההתארות הדילטטה קובעת את כל המציאות שתתרחש מההתארות הדילטטה. אז עכשיו ההתארות הדילטטה, לכן גם המושג של הדוד והראיה כל כך תופס בכל המושגים שאנחנו מדברים עכשיו, כי כל הקשר של הדוד והראיה זה ההתארותה, זה הראות, זה ההתארותה הזאת שלא יכולה בעצם להתגלות ללא התארותה דילטטה, למרות שהיא קיימת. לכן יכול להיות שזה קשה לנו לקלוט את זה, הרי לכאורה מה, הוא צריך את ההתארותה דילטטה שלי? התשובה היא כן. התשובה היא כן. כיוון שהבריאה נוצרה להמשכה, אז התשובה היא כן, הוא צריך את ההתארותה. רק שצריך, זה המושג צריך. צריך תחילה לעורר את האלף וו יוד ריש, את האהבה ויראה. צריך תחילה לעורר את האהבה ויראה על ידי התארותא דלתתא שהיא באלול. ואז, אחרי העיקרון הזה, שזה יסוד ראשון מאוד, מתחילות השאלות הבסיסיות. והנה, נודע שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מידות הרחמים. המושג הזה יתברר עוד כמה שורות בהמשך יותר, אבל הנה נודע, הכוונה היא שבכתבי הארי ובכל המקומות, וכל התפילות בנויות על היסוד הזה, שזמן התעוררות, זמן ההארה בעולם, זמן ההארה של י"ג מידות הרחמים יותר מכל זמן אחר בעולם, הוא אלול. חודש אלול, ההארה מלמעלה של י"ג מידות הרחמים. בגדול נזכיר, י"ג מידות הרחמים בגדול נתפסות אצלנו תמיד כמידותיו של הקדוש ברוך הוא, של המכילה והסליחה וכו'. אנחנו נסתפק בזה עכשיו, כי עוד מעט נגיע להבנות אחרות שם. השאלה שבעצם סמויה בתוך המשפט הקצר הזה אומרת את הדבר הבא. אז זה לא רק התארות הדלתתא. אם מה שתיארת עד עכשיו, שם מתחיל כל המאמר. אם מה שתיארת עד עכשיו שאלול זה מה? התארות הדלתתא. איך זה מסתדר עם הידיעה שלנו שאלול זה הזמן של י"ג מידות הרחמים בהערה שלהם מלמעלה? זאת השאלה. אתה הולך עכשיו בכיוון שכל עניין אלול זה שהכל מלמטה. אני דווקא ידעתי שכל עניין אלול זה התגלות מידות הרחמים יותר מכל זמן אחר. ולהבין זה, בנוסח התניא להבין זה פירושו, אני הולך להפיל עליך עכשיו עוד שאלה, ומהשאלה השנייה נוכל לחזור אחר כך. ולהבין זה, כי למה הם ימות החול ואינם יום טוב כמו שבתות ויום טוב? שבהם התגלות אלוקות בחינת הארת אלוקותו יתברך. מה זה יום טוב? מה זאת שבת? כשיש הארה אלוקית מסוימת, מיוחדת, אז ימי החול נעצרים, ופתאום מגיעים למפגש עם המקור. הארה של פסח, הארה של שבת. ואז אנחנו נאסרים בעבודה, נאסרים במלאכה. מה זה ימי חול? מה זה ימי חול? תמיד אנחנו מדברים על זה. ימי חול זה הימים שבהם אנחנו מחוללים את הכל. הכל אנחנו מחוללים אותו. ומה בשבת? בשבת אסור לנו לבריאות. בשבת אסור לנו לחולל. ואם נחולל משהו, איך אנחנו נקרא? מחללים. כי בשבת אנחנו נזכרים שמישהו אחר הוא המחולל. עכשיו, כל השבוע אנחנו יודעים את זה. אבל בשבת הארת המחולל מופיעה. כי בו שבת. בפסח מופיעה הערה של המוציא ממצרים. כל השנה יצאנו ממצרים. רק בפסח מופיעה הערה. על פי זה אומר עכשיו התניא שאלה מצוינת. אם חודש אלול, כך לימד אותנו הארי וכך כל תפילותינו באלול, במיוחד עניין הסליחות שאומרים אותו כל חודש אלול, מי שנוהגים בסליחות כל אלול. אם עניין אלול הוא ימי הארת מידת הרחמים, אז למה זה לא יום טוב? למה אין מימד של יום טוב שם? הרי תמיד כשמופיעה הארה אלוקית שונה מתמיד, עוצרים את המרוץ. עכשיו תתרגמו את זה למילים אחרות, הוא שואל את מה שכולנו שואלים. תגיד לי, אלול זה לא איזו המצאה ישיבתית כדי שיחזרו מהחופש? מה זה באמת אלול? אני מבין תשרי ראש השנה, אני מבין החגים, בסדר גמור, יש החגים, השנה מתחלקת לשני חלקים, החגים ואחרי החגים, הבנתי. בסדר, יש לפני החגים ויש אחרי החגים. לפני החגים זה כל מה שאני לא הולך לעשות, אחרי החגים זה כל מה שאני לא אלך לעשות. מחולק, הבנתי. אבל מה אלול? שמה אלול? מה זה הפטנט הזה? זה המצאה הרי, זה משהו שהמציאו בשביל המשגיחים. מה זה הפטנט? מי המציא? אז צד אחד אתה אומר לי, אלול זה אלול, התערותא דילתתא. יום אחר כך אתה אומר לי, מה אתה יודע מה זה באלול? אלול זה מלמעלה למטה, זה משלוש... זה בקיצור, זה רציני. אין שם שום חג, אין שם שום יום טוב. אין... זה ראשי תיבות, בסדר, נו, גם לי יש ראשי תיבות. מה... באמת מה זה? זו השאלה שבמילים לא יפות עם זה. ולהבין זה כי למה הם ימות החול ואינם יום טוב כמו שבתות וימים טובים, שבהם התגלות אלוקות, בחינת הערת אלוקותו התברך. כל יום טוב ושבת זה התגלות אלוקות של הערה. הערה, כשאנחנו אומרים הערה אנחנו מתכוונים תמיד יש הערה, אלא יש הערה שהיא האור עצמו. כאילו מהמאור מגיע איזשהו ניצוץ. בשבת זה רזה באחד, עליית העולמות, מגיע איזשהו ניצוץ. ואם אני אעשה שבת ביום רביעי, בטח שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ובוודאי שגם ביום רביעי הוא ברא את העולם. ובוודאי שגם ביום רביעי היום יום רביעי בשבת. אבל ההערה של היום הרביעי היא בפילטר אחר לגמרי, מהאור. לכן אל תחולל כלום בזמן שאתה מחובר למחולל, למקור. בסדר? אלא קבל את ההערה. זה עניין הערה ראשוני, בלי להיכנס לי יותר מזה. זה עניין הערה. לכן להערה כזאת צריך להתכונן. ברמות הפשוטות ביותר. אין שבת בלי ערב שבת. אין תחנון במנחה שלפני שבת. אין תחנון במנחה שלפני יום טוב. ברמה ההלכתית, הנושאי כלים, המגן אברהם נדמה לי מסביר שם שאין תחנון, כיוון שהשפעת הקודש נמשכת. אתה לא יכול ככה. ההערה, מתחילים לעשות תנועות. מתחילה הערה. וההערה צריכה להופיע. אז מה זה אלול? זה שאלת יסוד, זה שאלת תעודת זהות. אלול, תן תעודת זהות כבר. תגדיר. ובפרט בעת וזמן י"ג מידות שהן הערת העליונות מאוד. אתה מדבר על הערה עכשיו של יציאת מצרים, הרי מה זה י"ג מידות הרחמים בלי שניכנס? תמיד דיברנו, זה כתר העליון. זה הרחמים העליונים. אתם יודעים מה זה י"ג מידות הרחמים? שלימד הקדוש ברוך הוא את משה רבינו, כשהוא היה בהר סיני, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם אל רחום וחנון. אז חז"ל אומרים, ויעבור השם על פניו ויקרא, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. מי עבר על פניו של מי? אומרים חז"ל, ויעבור השם על פניו של עצמו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור ואמר למשה, כך יהיו בניי עושים בשעה שיהיו חוטאים. כשכל המציאות היא כזאת שכבר אי אפשר לתקן, אז יש מה שנקרא והתארתם לפני השם, לפני הוויה. כל המציאות שמשם מתארת את ההוויה, י' כ' ו' כ' של כאן, תשובה היא לעורר את הרחמים העליונים, את ההערות העליונות. אז אם אתה אומר לי שכל היסוד של החודש הזה, ומנהגם של ישראל קדושים זועק את זה רגע רגע, שכל עניינו הערת מידות העליונות, ההערות העליונות של מידות הרחמים, איך זה לא בא לידי ביטוי בשום קביעה של כלום? זו שאלה יסודית, שום דבר. וזמן י"ג מידות שהן הערות העליונות מאוד, והנה, הם מתגלים הרי ביום הכיפורים. אז ביום הכיפורים, שזה שיאו של יום הכיפורים, מה זה כל נעילה? 13 מידות ועוד פעם 13 מידות ועוד פעם 13 מידות, זה השיא. אז ביום הכיפורים אתה רואה איך ההערה הזו קיבלה את לא סתם לא תעשו מלאכה, אלא הפסקה של הכל. כל המציאות נפסקת. גם המציאות של אכילה ושתייה, כל המציאות נפסקת. אתה עובר פתאום להיות בטל כולך לקבלת האור. המאור, ההערה. אז אם ביום הכיפורים זה כך, הרי בוודאי יש הפרש גדול בין יום הכיפורים ובין אלול. אז מה זה אלול? זה סתם חזרות כאלה, זה לקראת, זה מכינים את הכלים, מה זה? מה אלול? זו שאלת מפתח מאוד יסודית. כאן הוא מתחיל את המשל של המלך בשדה, ומפה מתחיל כל העסק. אך הנה יובן על פי משל למלך. המשל הזה הוא מאוד יסודי, אגב, האדמו"רים אחר כך עסקו בו המון, הרבי באינסוף שיחות, ולמדו אותו מילה במילה, את משל המלך בשדה. ממש, אות-אות, מילה-מילה, מה המשל ומה הנמשלים, ואנחנו נלך איתו לאט כמה שנוכל. פה, הוא לפחות לא מביא מקור. הנה יובן על פי משל למלך, שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה, ואז כשהוא בשדה בכניסה לעיר רשאים כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו. ההפך, זה עניין הקבלת פנים. כל הרעיון הוא שכולם צריכים לבוא, בואו בהמוניכם, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם. כל ילד חוזר הביתה ואומר, זה היה אליי שהוא חייך. ראיתי שהוא מסתכל עליי. הוא מראה פנים שוחקות לכולם, ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו. מלווים אותו העירה, ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו. ואחר כך, בבואו להיכל מלכותו, אחרי הבחירות, ואחר כך בבואו להיכל מלכותו, זהו. אין נכנסים, כי אם ברשות. אתה לא יכול להיכנס ככה. ואף גם זאת, מי נכנסים ברשות? המובחרים שבעם ויחידי סגולה. וכך העניין על דרך משל בחודש אלול, יוצאים להקביל אור פניו יתברך בשדה. יוצאים להקביל אור פניו יתברך בשדה. אנחנו נמשיך את זה עוד שנייה אחת, רק אני קורא עוד קצת קדימה. מיד נחזור. המשל הזה הוא יסוד היסודות. כי הנה כתיב, חייבים בשביל להבין את עומק המשל להמשיך טיפה. כי הנה כתיב יאר השם פניו אליך. מה שהולך לעשות עכשיו התניא זה להפך לגמרי לגמרי את הבנת י"ג מידות הרחמים ממה שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים להבין שהתעוררות י"ג מידות הרחמים זה שאדם שחוטא, עוונו מתכפר לו כשהוא מזכיר י"ג מידות הרחמים. אדם במצוקה, אדם בצרה, יעורר רחמים העליונים בחסידות י"ג מידות הרחמים, הגילוי שלהם הוא הססמוגרף של היער פניו, כלומר התקרבות פנימית בין הקדוש ברוך הוא לבין נשמת האדם, היא פועלת את ההתעוררות העמוקה שיש באדם להתקרב אליו. י"ג מידות הרחמים הם לא תוצאה של חטא, אלא הם היכולת לעשות הכל בהארת הפנים. איך מתחילים י"ג מידות הרחמים? אל, רחום וחנון. אל. אל זה מידת החסד שאיתה הקדוש ברוך הוא פונה אלינו, ואל בעברית פירושו אליך, מול, אל. אל זו מילה מופלאה, אגב, בלי להתייחס עכשיו לשם האלוקי שבמילה. אל זה כוח. יש לאל ידי לעשות עמכם רע. אל זה אני פונה אליך. אל זה המשכה. אל בחילוף ניקוד קצת זה בדיוק ההפך. אל. אל תגיע אליי. אל תתקרב. לא. אז זה בעצם ההיפוך הגמור. אל ועל. זה מילה פשוטה, פשוטה, פשוטה. זה מילה העברית הכי פשוטה שיש בעולם. לפעמים אגב לא צריך בכלל להשתמש במילה הזאת ומשתמשים בה. כי אתה יכול להחליף אותה בלה. אני אמרתי לך. זה לא פחות טוב מני אמרתי לך. אני אליך. מה רבי יאר השם פניו לך? אל זו מילה כמעט מיותרת. אתם מבינים מה אני מתכוון? כלומר, זו מילה שמתחלפת בעוד קישור. היא כמעט מיותרת. תשתמשו בה רק רגע בדוגמאות שאתם נזכרים, ותראו שהיא כמעט מיותרת. היא מילת חסד. אל היא בדיוק ההפך. היא בקשה לא להיות יחד. אל בנותיי, כי צר לי מאוד מכם, כי רע לי מאוד מכם, כי מר לי מאוד מכם. אל בנותיי, הכוונה היא לא צריך להגיד אף מילה נוספת, אל תבואו איתי. למרות שכאילו זה לא נאמר במשפט, אל מה? אל תדליקו אותך, לא. אל בנותיי, אתה כבר מבין שהכוונה היא לא. לא איתי. זה המילה הפופולרית הזאת, זה ההפך מהאל. אל זה פתיחת י' ג' המידות, ולשם הוא הולך להגיע עוד מעט, ואנחנו נקרא כמה שורות ונחזור למשל, ואז נמשיך. כי הנה כתיב יאר השם פניו אליך, ויחונקה. ויחונקה, מה פירוש ויחונקה? ויחונקה, יחון אותך. חנינה, זה כשמה? חנינה זה כשמה?
כשדבר השם.
כשמה?
כשדבר אני השם.
חנינה זה כשלא מגיע. חנינה זה שלא מגיע. פה נקודה בסיסית. כן, אבל הרבה פעמים אני אומר, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. לא הייתה שום הרשעה לפניכם. חנינה זה לא מגיע לי, ומה שאני מקבל זה בחינם. זה לא כי שילמתי את השכר שהייתי צריך. חנן. אתה יודע, כשאני קורא לילד חנן, אני לא מתכוון הוא עבר הרשעה. אני מתכוון להגיד, זה מתנת חינם. זה מעבר לכל מה שמגיע, אני לא יכול בכלל להגדיר את זה במושגים שאני יכול לגעת להם. זה חנינה. ויחונקה מופיע אחרי יאר השם פניו אליך. הארת פנים, הארת פנים, יאר השם פניו אליך, מביאה לויחונקה. בסדר? כי הנה כתיב, עוד רגע נחזור למשל המלך בשדה. כי הנה כתיב יאר השם פניו אליך, כי הנה כתיב יאר השם פניו אליך, שהוא עניין הארת י' ג' מידות, שיהיה פנים בפנים. זה עניין הארת י' ג' מידות. להגיע למצב של הארת פנים בפנים. אל. דהיינו שיאיר גילוי פנימיות רצונו יתברך למקור נשמות ישראל. על ידי, זה ההתערות הדלילה, שבא על ידי התערות הדלתתה, על ידי שיהיה עיקר פנימיות רצונו של האדם אליו יתברך לדובקה בו בלב ונפש, מעומקה דליבה, במסירות נפש, כמו שכתוב במקום אחר. והערה זו היא נמשכת מבחינת אל. כל ההערה הזאת, כל המתנה הזאת, היא המושג אל שמופיע בשמות השם, שהוא ראשית כל היוד ג' מידות, א' למד, ומקורן וכללותן. גם השורש וגם המכלול. אנחנו נגיע לכל בפרטים בעזרת השם בהמשך. וכמו שכתוב אל השם, ויער לנו. מצד האל, מצד הבחינה הזאת שהשם הוא אל, שימו לב לשתי המילים הכי סותרות שיש, הוא כוח, הוא אל, אלוה, אלוהים אתם זה שופטים, זה דיין, הוא אל לך, וכמו שכתוב אל השם, ולכן היוד קי וב קי שהוא אין סוף, יכול להאיר לנו. תחשבו על לקרוא לקודש ברוך הוא, לקרוא לאין סוף על שם מילת קישור אל. כלומר, מהי הבחינה של אל? ההופעה כלפיך. ההארת פנים אליך. מפנימיות רצונו יתברך. הפנימיות והחיצוניות הם מאוד מאוד חשובים. אני יכול הרבה פעמים לפנות אליך, אבל אני פונה אליך לא מפנימיות רצוני. אני יכול ללכת לעבודה, וזה לא פנימיות רצוני. אני יכול גם לעבוד טוב, וזה לא פנימיות רצוני. פנימיות רצוני היא יכול להיות גם אינטרס אחר לגמרי מפנימיות רצונך, אדוני המנכ״ל של העבודה. בסוף בסוף תשאל אותי מה פנימיות רצוני? להביא פרנסה לאשתי ולילדים. מה, לא למכור יותר נעליים? לא. אבל הרי זה הרעיון של המפעל, אני בעד. אם אתה שואל אותי את האמת, תבוא, תביא אותי לרגע של מבחן, זה לא פנימיות רצוני. זה חיצוניות רצוני. ומה פנימיות רצונך הקודמת? וכך הלאה. יש פנימיות הלב, יש פנימיות רצוני. גם הקודש ברוך הוא כביכול, יכול להחיות אותי, אבל לא מפנימיות רצוני, אלא מאחוריים. מכירים את הביטוי המפורסם של התניא משתמשים בו הרבה, שדי בתר כתפוי? אני נותן לך חיים, מאחורה. כך, מה אפשר לעשות? יש קליפות מאוד, ואתה צריך לחיות, אני חייב להחיות אותך. זה חלק מהתהליך. אשר שלט האדם באדם לרע לו. ויש אל השם, ויער לנו. מה זה קשור לאל השם? יער לנו השם, ישרו חג באבותים, את קרנו אותו ממה זה אל. מבחינת אל, הוא כל הזמן רוצה לפנות אליי. תזכרו את המילה הזו בעברית, היא מילה מדהימה כשחושבים עליה. אני חושב שאני לא מכיר עוד מילים שכמעט הייתי אומר שהיא מיותרת. תפנה אליי. תסתכל אליי. אני יכול לכתוב לך ולהגיד לך, ואני לא צריך לעשות את זה אליך. אבל כשאני באל, אני מבטא בעיקר רק את הנקודה הזאת שיש בינינו חיבור פנים. עכשיו, חיבור הפנים הזה בא באותה מילה בעברית שבאה לבטא עוצמה. אלוה. כוח. זה דבר מופלא, צריך להיכנס אליו לאט לאט. הוא מקור המידות, שורשן וכללותן. והערה זו היא נמשכת מבחינת אל שהוא ראשית כל היוד ג' מידות ומקורן וכללותן. כמו שכתוב אל השם ויער לנו שהוא בחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו ממש. וכמו שכתוב כי השם אלוקיך אש אוכלה. פירוש. אנחנו כל הזמן נעשים לפרש את המשל שהתניה יסד ועכשיו אנחנו נכנסים אליו על המלך בשדה. נחזור לשם, אנחנו רק קוראים קדימה. כמו שכתוב כי השם אלוקיך אש אוכלה. פירוש. כמו למשל זיו ואור האש היוצא מן האש עצמו שבכללותו אין בו שום התחלקות בינו לזיו ואור הנמשך ממנו. האור הזה שבא מהאור הוא לא אור אחר, הוא אותו אור. קצת אש, הזיק. כך כביכול הארת פנים המאיר לכללות ישראל, הארת פנים המאיר לכללות ישראל, הוא מבחינת אל, שהוא בחינת אור אינסוף ברוך הוא עצמו ממש. ולכן נקראים, אני קודם כל רוצה לטעום את הכל, לכן אני קורא. ולכן נקראים ישראל, עכשיו אתם מגיעים למשהו מדהים, מלשון שר אל, מלשון שר אל, מה זה שר אל? שהאל הוא המושל בי, כלומר הבחינה הזאת של אל, הבחינה הזו של הארת הפנים, הבחינה הזו של הארת הפנים היא הבחינה הכי הכי חזקה שיש בתוכי, למרות שכלפי חוץ זה בכלל לא נראה. לכן זה נקרא ישראל, עכשיו נשאל למה יהוד עוד שנייה, שהוא בחינת אור אין סוף וכו', ולכן נקראים ישראל לשון שר אל, והיהוד מורה על התמדת הפעולה, כמו ככה יעשה איוב כל הימים. כלומר, זה מתמיד, זה קבוע. אתם זוכרים את צדקה כנחל איתן שדיברנו אתמול? איתן? איתן אותיות עתיד, א' י' ת' נ'. האיתנות אומרת, הטבע שלך הוא אל. זה הטבע שלך. המושל בך, השר שיש בך, השר שמושל עליך, מושל זאת אומרת, אין לך ברירה, זה טבעי לך. זה האל. אבל מה הוא נתן לך את כל הבחירה החופשית כדי שאתה תגלה את זה בעצמך? זה הטבע שלך. זה דבר מופלא המושג הזה עכשיו. האהבה המסותרת הזאת היא טבעך, היא בשמך. מה שמך? שמך הוא השר שבך הוא האל. האל זה לא רק שם של הקודש ברוך הוא, אלא זה בחינת ההארה של הפנים. זה מה שמושל באדם, זה מה שמושל בקרבך, והיוד באה לבטא שזה לא באירועים הרואיים.
שזה נצח.
אלא שזה ככה יעשה כל הימים. ישראל, כל הזמן שורה אבל שורה, במובן של מושל בך, הבחינה הזאת של הארת הפנים. זה פלא אדיר, זה מילה, זה המושג ישראל. והיוד מורה על התמדת הפעולה כמו ככה יעשה, יוד לא תמיד מתאר מה שיקרה מחר, אלא כשאני רוצה לתאר משהו שהוא מתמיד כל הזמן, ככה יעשה איוב כל הימים, present continuous, משהו מתמשך, זה היוד. ופירושו שבחינת אל הוא שר ומושל בקרבו. דהיינו שיש בכל נפש מישראל ניצוץ אלוקות ממש, המחיה נפשו האלוקית. ואתה שואל אותי, אז מה מחיה את האדם הזה? מה עושה את הנצח הזה? מה מחיה אותו? שיש בכל נפש מישראל ניצוץ אלוקות ממש, המחיה נפשו האלוקית ומושך בטבעו למעלה לאור באור החיים. כל דבר נמשך בטבע אל השורש שלו. ולכן הטבע של ישראל הוא להימשך, כי בעצם שמו מופיע אל. אל, עוד פעם עכשיו, לא במובן שמתורגם באנגלית God עכשיו, אלא במובן של to. במובן של מכאן לכאן, של המשכה. הוא מושך בטבעו למעלה לאור באור החיים. למסור נפשו אליו יתברך. לכן אתה רוצה לדעת מהו טבעו של ישראל? תפגוש אותו במסירות נפש שלו. שם ייפגש האדם עם הטבע שלו. והוא למעלה מן החוכמה ודעת שבנפשו. זה בכלל לא שייך לחוכמה ולדעת, זה לא הגיוני. והוא למעלה, אבל כן, הוא למעלה מן החוכמה, זה נוכחות מושלת. בדיוק. זה לא רק ישרה, כי בישראל, בשין ימנית, יש שריה. יש שריה. אבל בשין שמאלית, וזה השם ישראל, יש שררה. כלומר, זה מה שבעצם מושל בו. זה לא יעזור, אתה מתבלבל, אתה חושב שזה סימפוזיון. שורה בי זה, ושורה בי גם זה, ושורה בי גם זה, וגם חוץ מזה גם יש בי עוד משהו. זה שורר בך. זה קיים, זה המושל. רק הוא כל כך במכוון נסתר כדי שזה יהיה לגמרי למעלה מחוכמה ודעת. אתה אמור להגיע לזה לבד לגמרי.
זה מה שניסה משה להסביר לפרעה, שיש
מושל,
כל התהליך של
המצב מצרים. פילט לא. או שהוא לא הבין את זה, נכון מאוד, שיש השם בקרבנו והוא למעלה מן החוכמה ודעת שבנפשו, כי על ידי החוכמה והדעת זה פילי פלוט. למה זה כך? למה לא לעשות את זה קשור לחוכמה ודעת? מה יש? שיהיה לנו על זה משהו, איזה קפיטל, נרוויח מזה גם משהו, איזה תואר. כי על ידי החוכמה והדעת לא היה משיג בחינה זו, שמו, זה השיא של הכל, לבטל ולהפקיר את עצמו מכל וכל בשבילו יתברך. על שום דבר שאתה מבין אתה לא מבטל את עצמך עד הסוף. זה דבר פילי פלוט. בדיוק. אתה לא מבטל ומפקיר את עצמך. אדם לא מפקיר את עצמו. אתה יודעים מה זה להפקיר את עצמך? זה עוד כלום. אדם מפקיר את בניו על משהו שהוא מאמין. לא נשמע משפט יפה. זה המשמעות של מסירות נפש על העם, על ארץ. על הקודש ברוך הוא. רק מפני שזה למעלה מחוכמה ודעת. אילו זה היה איכשהו מתחבר עם חוכמה ודעת, זה לא היה יכול להגיע למסירות נפש. וכיוון שזה אמור להתבטא במסירות נפש, בביטול גמור 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 אליו יתברך, שסיאו מופיע בליל ראש השנה, שזה יום ההערה היחיד שמופיע ברגע של ביטול אסטרונומי, אין עוד יום שמופיע בביטול, אין, חג הוא באמצע חודש. אין יום שמופיע כשהכל בביטול. כל מה שצריך זה רק פתיחת שערים. כי הכל חושך. כי הכל סגור. כי הכל, 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 עם כל העוצמות והכוחות, אבל זה לא פתוח. זה בלי חוכמה ודעת. מתוך זה מחר נתקע. אז כל היסוד הזה שלמעלה מן החוכמה והדעת שבנפשו, כי על ידי החוכמה ודעת לא היה מסיק בחינה זו לבטל ולהפקיר את עצמו מכל וכל בשבילו יתברך. זאת עקדת יצחק. וזהו בנים אתם להשם אלוקיכם. כל המאמר הזה נאמר בפרשת ראה, שהיא כמו השנה הייתה בשבת מברכים חודש אלול, נכון? היא הייתה בשבת מברכים חודש אלול, היינו השבת בשופטים. זה נאמר בפרשת ראה, ובפרשת ראה נאמר הפסוק בנים אתם להשם אלוקיכם. הוא מדבר שם על אלול, אגב הפסוק הזה הוא מנתח את הפסוק בנים אתם להשם אלוקיכם, והוא מסביר למה אנחנו נקראים בנים אתם להשם אלוקיכם. בנים, עם, עבדים, שגרירים, מספרי תהילות השם, למה בנים? כי ברא קר עד דאבו ההוא. זה ביטוי בגמרא. הבן הוא רגלו של אבא, שנכלל ברצונו של אביו בלי שום טעם ודעת, כמו בחינת רגל שבטל לגבי ראש, ואין לו רצון שלו כלל. המושג ברא קרא דאבוה, זה שבסופו של דבר כל בן שעוד מעט יהיה בעצמו ראש, הוא קודם כל הרגל של אבא.
אולי בכלל זה הוא לא אומר לקבל פנים, אלא להקביל פנים, לעשות את עצמך.
יפה מאוד, לעשות את עצמך מקביל ל... מדהים. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אז ברא קרא דאבוה זה חזק. ברא קרא דאבוה זה משהו אחר לגמרי, אתה תהיה ראש, אבל אם אתה תבין שאתה רגל עכשיו. ואתה רגל לגמרי, זאת אומרת, אם אבא לא מכיר בך, לא מכיר בך. אבל ב-DNA יש. אם אתה לא מכיר בו, לא מכיר בו, אבל ב-DNA יש. זה לא אמא במובן של הקשר הרחמי. זה כלום. זה יכול להוציא הניתוק. לא עלינו, אנחנו פוגשים את זה. לא מעניין אותי, מעניין אותך. זה בכלל לא מתחיל, זה לא קשור. ברא קרא דאבוה. וזהו בטל רצונך מפני רצונו. אגב, אתם יודעים איפה כתוב בנים אתם להשם אלוקיכם בפרשת ראה? בנים אתם להשם אלוקיכם, מי זוכר את ההמשך? לא תתגודדו. לא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה וכו'. לא תתגודדו, יש לו שני פירושים. הפירוש הפשוט הפשוט, גידודים. כלומר, כשאבלים לפעמים מגיעים למנהגים שאסור לכם לנהוג אותם חלילה, והם כיכרים שם, מנהגי הגויים וכולי, סורטים בבשרם ומגדדים וכולי, אסור לעשות את זה. הפירוש השני הוא לא תתגודדו, לא תיעשו אגודות אגודות. אל תתפצלו. זה דבר חשוב מאוד. אבל הפירוש הראשון הוא על גידודים. וזה מסתדר גם עם הפסוקים, ולא תשימו כורחה בינניכם על המת. שואל הספורנו במקום, מה הקשר בין בנים אתם לה' אלוקיכם ללא תתגודדו? בנים אתם לה' אלוקיכם. זה פתיחה לכל דבר. בנים אתם לה' אלוקיכם. לכן, תביאו חטאת כשאתם חוטאים. מה? זה פתיחה נהדרת לכל פסוק. אומר הספורנו, דבר גבל. למה אדם רוצה להתגודד את בשרו גידודים גידודים כשמת אבא? עד 110 שנה. כי הוא מרגיש שהוא איבד את המקור שלו. הוא מרגיש פתאום שהוא לבד. אבל אם אתם תקלטו שאתם בנים להשם אלוקיכם, אתם לעולם לא תתגודדו. אם אתם מבינים שאבא פה, על מה אתה מדבר? אבא של אבא, אתה לא לבד, לא נשארת לבד. ניתוח פסיכולוגי נפלא. המתח בא בגלל שעכשיו אתה המקור. אז מאיפה אתה שואב? אבל אם אתה קולט שבנים אתם להשם אלוקיכם, אז מה פירוש בכלל תתגודדו? תתגודדו מעיד שלא הבנתם שאתם בנים של השם אלוקיכם. כי ברא קרא דאבוע. והוא מסיים. זהו בטל רצונך מפני רצונו. אצל התניא המשפט הזה עושה מהפכה. אצל התניא אין משפט שנשאר אותו דבר. איך הבנתם תמיד בטל רצונך מפני רצונו? דיברנו על זה באחד האיגרות האחרונות. איך הבנו תמיד בטל רצונך מפני רצונו? אתה רוצה עכשיו לאכול, אבל אין פה הכשר? אז בטל רצונך מפני רצונו. חכה, יש שם המסעדה, פותחים עוד רבע שעה. מה קרה לך? אל תאכל עכשיו, מחר בבוקר. ביטול בהלכה יש לו שתי משמעויות. או ביטול קצת, או ביטול. יש ביטול שפירושו הפקר. הרי אני מבטל, מפקיר לגמרי, זה לא שלי. איך אתם מבינים בטל רצונך? בטל רצונך פירושו עכשיו, תתאפק. ככה אני למדתי. או בטל רצונך תגיע למסירות נפש כזאת שתגיד אני בכלל לא רוצה לרצות. אני לא רוצה שום רצון. ביטול גמור. לא רוצה כלום. רוצה אותך. לא רוצה את לא רוצה גם את העולם הבא שלך, לא רוצה. אני רוצה אותך. בטל רצונך מפני רצונו, תשמעו עכשיו איך הוא קורא את זה. שבכדי שיעיר אל האדם בחינת פנימיות רצונו יתברך, צריך לבטל כל רצונותיו שלא יהיה לו רצון אחר כלל. אתם מבינים למה קוראים בראש השנה עקדת יצחק?
לא יהיה למי רצון?
שלי כביכול לא יהיה רצון, כי הרצון שלי זה הוא. ואז בעצם, מה עושה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בעקדת יצחק? מה הוא עושה? הרי בסוף זה התעללות. הוא אומר לו, אדוני, אני רוצה שאתה תרצה אותו כי אני רוצה. אני רוצה שלזה אתה תגיע. יש לך עוד חטא נורא גדול. אתה אוהב את הילד שלך. זה לא בסדר. חמור מאוד. אני בדקתי במכשירים שלי והתגלה שאתה אוהב את הילד שלך. זה לא תקין. אתה צריך לאהוב אותי. לכן אתה אוהב את הילד שלך. לכן אתה אוהב את אשתך. לכן אתה אוהב את החיים. בטל רצונך מפני רצונו בעצם אומר, יש לי אליך דרך. הרי בינינו לבין עצמנו, מתי אפשר לגלות את האהבה הזאת? בכל נפשך, כשנותנים את נפשך. דוגרי. מתי את האדם יכול להגיע לזה? רק במצב אחד. כשהוא נבחן, לא עלינו, במסירות נפש. מה לעשות שאנחנו, ברוך הוא ברוך שמו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לא שהידים, ולא רוצים להגיע לזה. ועושים הכל כדי שיהיה וחי בהם ולא שיעמוד בהם. אז איך אני יכול להגיע, זה יישמע משפט אנורקסי, איך אני יכול להגיע להנאת המסירות נפש? בטל רצונך מפני רצונך. אני אלמד אותך איך אתה יכול לאכול ולשתות ולהגיע לביטול הרצון.
שאתמול ניסה להביא בדרך דוד
ומיכל. דוד זמירות קריתנו. זה בדיוק הנקודה שם. עדיין אתה אומר זמירות היו לי. ואני רוצה שאתה תגיד זה שעשוע שלך. ומכוח זה אני נהנה מהתורה. אני לא רוצה שתהנה מהתורה כי נהנית ממנה. לפי מדרגתך. זה המדרגה שאתה נמצא, הלוואי שאני אגיע למדרגה שעליה אמר הקדוש ברוך הוא דוד שהוא לא רוצה. אבל במדרגה של דוד, דוד זמירות קרית עליו. עכשיו, כל אחד נמצא לפום שיעור הדילי באותו עניין. בשלב שבו אתה יכול להגיע לאל, אל השם ויאיר לנו. אנחנו התקדמנו ושכחנו את המלך בשדה, אנחנו צריכים להבין איך המלך בשדה הולך לענות על השאלות. המלך בשדה בא לענות, תזכרו את, בעצם לעזור לנו בהגדרת תעודת הזהות של אלול. כי בתעודת הזהות של אלול חסר לנו ההגדרה. זה ימים של הערה עליונה, אז למה זה לא חג? זה פשוט תחילת הלימודים? זה בעצם שם מקביל לספטמבר? מה זה? זה ימים של התערות הדלטטה? או זה ימים של הערה עליונה? כאן מתחילה התפיסה של ההבדל בין התגלות המלך בשדה להתגלות המלך בהיכלו. אלה שתי התגלויות שונות לחלוטין. יש גם שני מצבים שונים לחלוטין בחיים. יש אנשי העיר, יש אנשי השדה. ויש את אנשי השדה שהולכים העירה, ויש את אנשי העיר שהולכים לשדה. מכירים את העירוניים שבאים לשדה והם הולכים ככה זהיר וזה כי הם רוצים להיראות כאילו פלאחים, בתוך שנייה החקלאים מזהים שהם באו מהסופרמרקט. יש אנשי העיר בשדה שבאים לראות את המלך, יש אנשי הארמון. המשל הזה יהיה לו המון 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 שלבים, אבל אלול לא יכול להיות בו יום טוב, כי אין בו הערת מלך במלכותו אלא הערת מלך בשדה. יום טוב ושבת זה הערת מלך בהיכל. אנחנו לכל הפרטים האלה בעזרת השם ניכנס לאט לאט.